אנחנו בסדרת השיעורים של הטיפול בתינוק בשבת. זה השיעור החמישי, אם אני לא טועה, בסדרה. ודיברנו כבר כיצד מכינים את האוכל לתינוק. דיברנו על בעיות הבישול, שכל דבר שיש בו משום בישול, או בישול אחר בישול, או בישול אחר פגיעה, וכיוצא בזה. צריך לעשות לחמם, אם רוצים להוסיף לו את הדבר הזה מים חמים, או חלב חם, לחמם, צריך להיעשות על ידי כלי שלישי, שהמים חמים יהיו בכלי שלישי, או יירוי מכלי שני. דיברנו על סינון, על לישה, על כל מיני סוגי מלאכות ששייכים בהאכלת התינוק. דיברנו על הטיטולים של התינוק, על ניקוי התינוק בשיעור הקודמים, ועכשיו נדבר על כל מיני כלים ודברים שקשורים אל התינוק. לתינוק יש מיטה, שהיא מיטת תינוק, או מה שקוראים בשפה שלנו לול של תינוק, או שיש עגלת תינוק. הדברים האלה, כשהם נמצאים במצב שאי אפשר להשתמש בהם במצב הנוכחי, צריך לעשות פעולה מסוימת בכדי לאפשר את השימוש. אם זה מיטת תינוק מתקפלת, או עגלה מתקפלת, או לול מתקפל, שכשהלול סגור, אין אפשרות להשכיב בו תינוק, צריך לפתוח אותו, ואז נוצרים ארבע דפנות, צריך לעשות לו את הקרקעית שלו, שאפשר להשכיב אותו שם, שהופך למין מיטה, ויש מצבים שאנחנו רוצים לחסות את המיטה, או את הלול, או את העגלה, בכיסוי כלשהו, מפני הגשמים, או מפני השמש, היוקדת, או מפני יתושים שלו, יזיקו לתינוק. כל הדברים הקשורים למלאכות מסוימות, שאנחנו יוצרים כלי בשבת, זה מלאכת הבונה, או מלאכת תיקון כלי, כל דבר לאן שהוא מתויג ומשוייך, אבל זה מלאכת, אנחנו יוצאים מלאכה לכאורה. ועל דרך זה, כשאנחנו מכסים משהו שהוא לא מכוסה, יוצאים את זה מעליו כמין תקרה, כמין גג, כמין כיסוי, אז מלאכת האוהל בשבת, אסור לעשות אוהל בשבת. כל הדברים הללו, אנחנו צריכים להתמודד איתם ולדעת איך עושים אותם באופן המותר, או האם בכלל מותר, וזאת יהיה התוכן הכללי של השיעור שלנו היום. אז נתחיל עוד לפני כן בדברים שהם עוד יותר חיצוניים ביחס למיטת התינוק. יש יריעת גומי מתחת לסדין, כדי שכשהתינוק עוד קורה לו מקרים מסוימים, מעניינים, תוך כדי שהוא ישן או שהוא לא היה בקיצור, נרטב, התינוק מרטיב בשפה המדוברת פה, וכדי שזה לא יקרה, יחלחל לנו לתוך המזרן של התינוק, ומשם לסדק את ההפרשות שנדבקות שם, זה סיפור, אז יש בדרך כלל מתחת הסדין, יש על המזרן כמיני יריעת גומי, ועל היריעה הזאת פורסים את הסדין, והתינוק שוכב על הסדין, וכשקורה לו מה שקורה, אז היריעת גומי מסתירה, ועכשיו, קרה מה שקרה באמת. ואנחנו רוצים לשטוף את היריעה הזאת, לפני שאנחנו מרסירים אותה שוב, לשימוש בהמשך. השאלה אם מותר לשטוף יריעת גומי בשבת. אנחנו מכירים את מלאכת הכיבוס, ושריעתו של בגן זוהי כיבוסו. אז שדובר בבגן שעשוי מבד, אז בוודאי שאסור, כל צורה. ואז היה לנו שיעורים בדיני הכיבוס בשבת, אולי יהיה לנו עוד שיעור בעזרת השם. אבל בנוגע לגומי, יש שיטות בפוסקים. האם גומי, הדין שלו הוא שהוא נחשב לדבר ששוטפים אותו, אנחנו עוברים על מלחמת כיבוס, או שזה כמו עץ, ממש כשהשולחן. המלוכלך מותר לשטוף אותו במים, שהשיש מלוכלך מותר לשטוף אותו במים, שאנחנו שוטפים כלים, מותר. זה לא מי שאני מכבס את הסיר או מכבס את השולחן. השאלה, גומי, יריעת גומי, האם גומי זה מהחומרים שכלולים באיסור מלאכת הכיבוס או לא? והתשובה היא שזאת מחלוקת בפוסקים, ואנחנו לא נכנסים לכך, ולכן אנחנו כשחייבים לעשות זה, נעשה את זה באופן הפחות בעייתי, לשטוף אותו בזרימת מים, אבל לא לשפשף את הגומי בחוזק. כשפשוף העירייה בחוזק, זה כבר ממש ממש בתוך מלאכת הכיבוס, וזה לא. לשטוף במים, לא לשפשף בחוזק. נדע שפשוף קל, גם כן אפשר. כמובן, אם זה באיסורי הסחיטה, אם צריך לשטוף אותו, לשפשף אותו קצת, אז זה לא יהיה באמצעות ליפה או סמרטוט, זה באמצעות עם הידיים וכיוצא בזה. אוקיי, עברנו את הדבר הזה, אנחנו מדברים עכשיו על פתיחת מיטת תינוק או לול שמקופלים. אז כפי שאמרנו, אם אדם ירצה ליצור בשבת איזשהו כלי דומה, הוא ייקח ללוח עץ אחד, שני, שלישי, רביעי, מארבע צדדים, ימצא דרך עם איזשהו קליפס לחבר אותם, ואחרי כן לשים איזשהו משהו שיהיה ביטה, שמש קרקעית לדבר הזה, זה איסור גמור. אנחנו יודעים שאסור, יש מלאכת הבונה והסותר, בכלים זה שדיבר הבנם, וכולי, לא משנה, נכנס עכשיו ל... יסודות האיסור, אסור ליצור כלי בשבת. אבל כשמדובר בדבר שיש לו את כל המרכיבים, צריך רק למתוח אותו, לפתוח אותו ולסגור אותו. יש סעיף מפורש בשולחן ערוך, שלא מדבר אמנם על מיטות ולולים שהם, לא יודע, הם היו בזמניהם בכלל, מדבר על כיסא. יש לנו כיסא מתקפל, שכשאנחנו פותחים אותו, אז נוצר הכיסא, נוצר המצב הזה שיש כיסא, אז כתוב במפורש שזה מותר, זה לא נכנס למלאכת עשיית האוהל בשבת. פתיחת מיטת בתינוק לול מקופלים, זה אותו דבר. מותר לפתוח אותם, אין בכך משהו עשיית אוהל בשבת, כן, לכאורה יצרנו גם אוהל, כיוון שמתחת ל... לקרקעית הזאת של האור, של הלול או של המיטה, נוצר שומעים כמנדג גג כזה שמתחתיו אפשר לשים דברים, שאלה אם שמים או לא שמים, לא ניכנס יותר מדי לפרטים, הכל בנים, שיחת מיטת לול ותינוק מקובלים מותרת, הם בכך משוסיית אוהל בשבת, ונצטט את לשון לשולחן ערוך, ובדרך כלל הציטוטים שלנו, הם מלשונות הדבור הזקן בשולחן ערוך שלו, שכפי שכבר הזכרנו המון פעמים בשיעורים, הוא מכונה בלשון הפוסקים לשונו הזהב. שלא מחדש משהו מי יודע, הוא פשוט חוזר על מה שנכתב בפוסקים שכתבו לו, אבל הוא מבטא את זה באופן מאוד בהיר. אז כך הוא כותב על דברים שכאלו, כאשר מדובר במשהו מקופה שצריך לפתוח אותו, לנתוח אותו, ואז נוצר את הכלי, אומרת, בזקן, מדוע הם בזה את הבעיה? שהרי עשויים ועומדים הם כבר. הגג עם המחיצות מבעוד יום. יש כבר את הגג והמחיצות, אבל הם לא בסגנון של גג ומחיצות כרגע, אלא שמותחן בשבת. יש את הגג, את המחיצות שאני לא יוצא אותם, אני רק מותח אותם בשבת, ואת זה... נאמר במפורשות שזה מותר. כן, בשביל כתוב עלינו, בשביל אוכל מדובר כיסא העשוי פרקים, כשרוצים לשב עליו פותחים אותו, והאור נמתח, היה מין יריעת אור כזאת שיצא את האיש, כמו שיש בכיסאות נוח, כן, כשמסים אותו, סוגים אותו, והאור נכפל, הוא מתקפל, הוא טעה לפותחו לכתחילה. אוקיי, כל זה מדובר, כמו שאמרנו, שיש את הכל, יש את כל הציור של הכיסא נוח הזה או הכיסא, אני רק פותח אותו ואז יש לי כבר את הכל, יש את המחיצות, יש את הקרקעית, יש את הכל, או בלול כזה שיש לו גם את התחתית, יש לו את כל מה שצריך, רק פשוט צריך לפתוח אותו, למתוח אותו לצדדים ואז יש לו את הייצור המושלם. אבל אם מדובר שיש לולים כאלה, שהחלק התחתון הוא נפרד. כלומר, יש את ארבעת המחיצות של הלול, שזה במתיחה נפתח, ואז יש את הקרש הזה בפלסטיק, בדרך כלל קרש שמונח מחוץ לעסק, ואת זה צריך לשים בפנים ואז ליצור את הקרקעית הזאת. או זה כבר לא. אם נפתח רק הדפנות של הלול, והקרקעית של הלול זה דבר נפרד, וצריך להניח אותו לאחר מכן בתוך הדבר הזה כדי ליצור, זה מוגבל לאופן הפעולה הזאת, זה כבר נחשב לעשיית אוהל, ועשיית אוהל בשבת, אנחנו נראה עוד מעט לגבי דינים נוספים של יצירת אוהל לתינוק, איך אנחנו, מתי זה מותר, בדרך כלל זה אסור, אבל יש מצבים ויש אפשרויות. אז בואו נדבר עכשיו על פריסת כיסוי על מיטת התינוק או העגלה. אנחנו הולכים עם עגלת תינוק, ולעגלה יש משני הצדדים מחיצות, התינוק לא ייפול, ויש לה גם מאחורה, כן, אבל עכשיו אני רוצה לכסות את הדבר הזה, שהתינוק, גשם או שמש לא תיקוד עליו או מסיבות אחרות, אני רוצה עכשיו, התינוק נרדם, שזה יפריע לו, אני רוצה למתוח לכסות את ה... לפרוס כיסוי על אותו דבר מיטת תינוק, מיטת התינוק, יש את המחיצות שלה, אני רוצה לפרוס על מיטת התינוק איזשהו טול או איזשהו כיסוי צמיחה או משהו כדי להחשיך, כדי למנוע יתושים שלהם כבר עליו, לא משנה מדוע. לפרוס כיסוי על מיטת תינוק או עגלה כשנדרש להגן עליו, נזובים, גשם או שמש, זה מותר רק בתנאי שכבר היה פרוס מלפני השבת לפחות טפח. זה מכונה מוסיף על אוהל ארעי, ככה זה הסגנון ההלכתי, המשפט ההלכתי, הרצפט מוסיף על אוהל ארעי. כלומר, ברגע שיש לך דבר שהוא כבר גליל או משהו שאתה רוצה לכסות איתו, הוא מקופל, הוא עכשיו רק פתוח, יש לך את המחיצות, התינוק נמצא בתוכו, אם זה עגלה, אם זה לול, אם זה מיטת תינוק. עכשיו מלפני השבת, כן, מלפני השבת, לא בשבת, לפני השבת כבר דאגתי לזה וכיסיתי ברגלי התינוק, אני אומר, שאתה לא משנה מה צדדים, איפה הוא, כיסיתי כבר רוחב של טפח של 8 סנטימטר בערך, כן? עכשיו בשבת אני רוצה לפתוח אותו, לפרוס אותו, שיחסה לגמרי את המיטה, הוא יחסה עוד חלקים, זה מותר. כי ברגע שיש כיסוי של טפח, זה נקרא שהמיטה, יש פה כבר מצב של אוהל ארעי, והמשך פריסת הדבר הזה, המשך הכיסוי, אין אם זה פריסת הדבר הזה או כיסוי בשמיכות נוספות, לא משנה. כאשר היה כבר טפח פרוס מבוא יום, כן? אז כן, אז אפשר להמשיך ולכסות. אם הכיסוי, אז נשים לב עכשיו, אמרנו שאם יש טפח כבר מבעוד יום, שמכסה על המיטה או על הדבר הזה, על הכגלה, אפשר להמשיך לפרוס, צריך לדעת אבל שצריך להיות לא מהגליל. בוא נגיד שיש לנו גליל כזה, שבתוך, שהוא שאותו אפשר לפרוס. אז אם רק לא מתחתי מהגליל החוצה איזשהו כתב של טפח, הגליל עצמו, הוא בעצמו, הוא גליל, הוא גליל, הוא בעצמו מחזיק טפח. כן? אם זה גליל, אז שזה לא משנה מה זה, אבל הוא בעצמו מחזיק טפח. ואני ארצח, או שלמשל הוא מחזיק להגיד 5 סנטימטר, ומתחתי ממנו עוד 2 סנטימטר, עוד 4 סנטימטר. כלומר, מה שמתחתי ממנו זה 4 סנטימטר, ביחד עם הגליל עצמו, שיש לו את העובי שלו של 5 סנטימטר, יש לי כבר 8 סנטימטר, אז מותר לי להמשיך ולמתוח? התשובה היא לא. לא. הגליל עצמו לא נחשב לכיסוי שלו, הוא נמצא שם בתור דבר שבאמצעותו יוצרים את האוהל. צריך שיהיה מתוח ממנו, שנפרוס ממנו טפח לפני השבת, ואז עם הטפח שנפרס מאוד יום, מותר להוסיף. אבל הגליל עצמו לא. שאלה. אם זה לא בצורה של גליל, זה בצורה שמקופל כן אקורדיון, כן? אקורדיון זה מקופל ככה, מתחיל אותו ונפתח, זה מאוד שכיח, יש עליו דווקא שמשהו גליל כזה שצריך לגלזל לתוך אותו, יותר שכיח שהוא נסגר כמו אקורדיון, ואנחנו מותחים אותו ונפתח. עכשיו, אם הכיסוי כרוך, אם הכיסוי לא, במגולגל כן ככר גליל, אלא מקופלת ומקובצת כמו אקורדיון, וברוחב המקובץ הזה יש טפח, לא מתחתי ממנו טפח בגלל, הכיפול הזה בעצמו מקופל בצורה כזאת שהוא מחזיק טפח. נחלקו הפוסקים, יש חתם סופר ועוד פוסקים, כל אחד מותח, מותח. אנחנו מדברים על מתיחות, כן, הוא מותח לכיוון שלו, ואחד אוסר את זה, ואומר, לא, זה נפשע בדיוק כמו גליל. אם לא מתחת מבעוד יום טפח, אז אתה לא יכול להמשיך, אבל אחר פעם, לא, זה מדובר בגליל, אבל זה קיצר. אז למעשה, אנחנו אומרים, כמה שנחלקו גדולה הפוסקים, האם זה נחשב כטפח פרוס, ומותר להמשיך ולפרוס את העול הרעי בשבת, או שהוא שווה לקריחה וגליל, שכשהוא כרוך או גם מגולגל, שאסור להתיר ולפתוח אותו לפניכם, צריך שיהיה נפשט טפח מבליון, אז יש פוסקים שאומרים שכיוון שצורך של תינוק, ודיברנו בשיעורים הקודמים, שכל צורכי התינוק נחשבים כחולה שהם בסכנה. אז מותר קצת, לא אסור לעשות עבור איסורים ממש, אבל יש כולות הרבה, ביחס לפעולות של לצורך התינוק, מכיוון שהוא מוגדר כחולה שבסכנה. אז כפי שאמרנו, אם זה רק היה בתור גליל, למרות שהגליל הוא בעצמו, יש לו עובי של טפח, אין מצב, זה אסור. אבל כאשר לא מדובר בדבר, מדובר ב... כאשר מקופל כבר קורדיון, כיוון שיש פוסקים, שמתירים, פוסקים שמתירים לצורך תינוק יש מי שמתיר. אז שוב, אנחנו את היסוד, ביסוד הזה אנחנו מתקדמים, כדי שיהיה מותר להמשיך ולפרוס. יש לנו עגלה, יש לנו מיטת תינוק, יש לנו לול, ואנחנו רוצים לחסות, לעשות גגון כזה עכשיו, באמצעות משהו מקופל, שהוא שמיכה לשים שמה, אסור. אתה יוצר אוהל בשבת. האופן שיהיה מותר, החכם רב בראשו, אם לפני השבת, בפרוס שם הטפח, זה לא משנה אם זה באופן הייצור או באופן שאני יצאת, ואם יש הפרוס כטפח מלפני השבת, שכבר מכסה את התינוק באופן של כיסוי מסוים, מותר להמשיך. כן? אבל אם זה הגליל עצמו, יש בו טפח, זה לא, זה צריך שיהיה נפשט מהגליל טפח. ואז יהיה מותר בשבת להמשיך אותו. עכשיו, לפני שאנחנו נכנסים לעוד כל מיני דוגמאות מאוד מעשיות בחיי היום-יום שלנו, בנוגע להסיר את הכיסוי שנפרס על המיטה והגלה, כן? כתוב בהלכה שכשם שאסור לעשות אוהל ארעי בשבת, כך גם אסור לסתור את האוהל. יש בניין וסתירה, שתי מלאכות אסורות. אבל את התוספת הנאול הארעי שהפרוס לבעוד יום טפח, כן? אנחנו מדברים על מצב שמבעוד יום היה פרוס טפח, ואנחנו עכשיו בשבת משכנו מהטפח הזה והלאה, כיסינו עכשיו את כל העגלה. כן? עכשיו כשאני רוצה להוריד את זה, אז מותר לי להוריד את התוספת הזאת, את הטפח שהפרוס לבעוד יום, לא. זה כמין אוהל כבר, כבר, אתה אסור לזה לפרק בשבת. זאת אומרת, אתה סותר אוהל. אבל החלק שגלגלת עכשיו כבר, אין שמש, עכשיו כבר הזבובים לא נמצאים עכשיו, לא יוצא לגשם, אני רוצה לפתוח כדי שהתינוק יראה אותנו, אנחנו נראה אותו, ונמשיך לטייל איתו, ויראו כולם איזה תינוק ככה יש לנו, כל טוב ויפה, מותר לסדק את ה... כיסוי הנוסף, אבל לא את הטפח שכבר היה מבוגר, את זה אסור לעשות. וכל זה דורש תשומת לב מיוחדת בכיסוי של עגלות ומיטות תינוק, כפי שאמרנו, ששכיח שהיה פרוס טפח מבוגר יום, כן? כן, יש כבר איזשהו כיסוי שכבר קבוע פה, ואנחנו סך הכל בשבת ממשיכים לפרוס אותו, אז צריך לדעת, שאם היה פרוס תרבות יום, בשבת המשכנו לפרוס את הכיסוי, כפי שאמרנו, וכאשר מסתיים הצור בכיסוי, אנחנו מסירים, צריך לזהר, כשכיח שבכל סוגיה, חושכים החוצה ומורידים את כל זה. כפי שדובר כבר, אם לא יודעים ללכות שבת, אין מצב שלא מקשר בחילול שבת, כמו שאומרים גדולי הפוסקים הקדמונים, כולל אדמו"ר הזקן, שזה חובה, חובה, לדעת הלכות שבת. אם אתה לא יודע, יוצאים העגלה של התינוק, יש למרגלות העגלה איזושהי שמיכה שמקופלת, או הכיסוי שמגיע עם העגלה והמיטה הזאת, או מיטת תינוק, והוא יש לו טפח פרוס מבעוד יום, ואנחנו... מתחנו אותו כדי שאתם עכשיו עם מחוסר, נאשר, נאגש, מהסוגים, לא משנה למה. עכשיו שמסתיים, מי שלא יודע את הלכה, לא צריך את ה... תופסים את הסמיכה הזאת שכיסינו אותו, את הטול הזה שכיסינו אותו, ומורידים אותו לגמרי. טוב, לא. את התוספת שהוספת בשבת, כן, את החלק שהיה פתוח ביום, אסור להסיר. אז אם חוסר ידיעה, כן, אבל זה לא הופך ליתר. מותר להסיר את התוספת שהוספנו לעול הארעי שם בעוד יום פרוס טפח, אבל החלק שכבר היה שם בעוד יום אסור. עכשיו, יש בפרקטיקה היומיומית שלנו, אנחנו חוזרים לעגלות, העגלות בדרך כלל, במרבית העגלות לפחות, מובנה בראש העגלה ממכסה כזה להגן מפני השמש או הגשם. בעגלות יול זה אולי בצורה כזאת שיש צירים משתי הצדדים לידיות של העגלה, שמרימים את זה, את כל הגגון הזה, הוא מורם, הוא באוויר, מורם כלפי מעלה, כשצריכים להשתמש בו, מורידים אותו, פשוט, עבודה פשוטה, הוא נמצא כמין גגון מעל התינוק. אז אם הוא מכוסה בציר מאחורי הגלה ומרימים ומורדים את המכסה כפי הצורך, אז זה פשוט שמותר, ובלשון השולחן ערוך זה נחשב כמו דלת, ככה מסתר, כסגנון, כן? ככה סגנון בשולחן ערוך. בעצם יש את זה, אם מי שמכיר את זה, יש בונה סוכה במקומות בפרט, במקומות ששכיח גשמים, אז היו נוהגים לעשות דבר כזה, קראו לזה שלק בדמה. למה ככה קראו לזה? יש לה סיב מפורש בלחות סוכה, שכאשר עושים בגג של הסוכה, שיהיה ענפים ועלים, דברים שהם קשירים לסרח, אבל יש שכיח שירדו גשמים בסוכה והקלקלו את הכל. אז יש מין גגו כזה שיש לו צירים מהצדדים, והוא כלפי מעלה מורם, כאשר יש צורך, יורד גשם, פשוט יש לו חבר כזה שמורידים אותו ומכסה את הסוכה. כמובן הסוכה לא כשרה עכשיו, אי אפשר לברך לשם בסוכה כשזה מצב כזה. אבל כשהגשם מפסיק, שוב מושכים את החבל וזה מורם. אז כתוב במפורש חנוך שזה כמו דלת שמותר לפתוח ולסגור בשבת. נכון, אסור לבנות קירות בשבת, אסור לבנות גם קטע של קיר בשבת. אז כשאני פותח את הדלת, יש חור בקיר. כשאני סוגר אותו, אני סותם את החור. אבל אף אחד לא יחשוב שיש פה בעיה של בונה וסותם, כן? זה כמו שמותר לפתוח ולסגור דלת, כך מותר לפתוח ולסגור את הגגון הזה, שהוא מחובר בצירים אל העגלה במקרה שלנו, בין הסוכה במקרה ההוא שציטטנו, כן? אז זה, אין בזה שום בעיה, אבל יש כאלה שזה מתקפל, כן, אקורדיון, באמת, הגגון הוא כזה שמתקפל, אני סוגר אותו, אני מושך אותו כלפי מעלה, ואז הוא מקופל מאחורה, כשרוצים שגלוי מקפלים אותו מאחורה, כשרוצים להסתיר מפני השמש או הגשמים וכיוצא בזה, מותחים אותו, נעשה כאן כיפת גג על ראש העגלה שמכסה ומסתירה את התינוק. על פי מה שדיברנו, אם המכסים האלה לא היו מחוברים לעגלה, לחבר את זה לעגלה, באופן שמכסה איתם את העגלה, בוודאי ובוודאי שאסור, אבל אם זה מחובר לעגלה, מבודאי מותר לפרוס את זה בשבת, כן? עכשיו, אבל אם זה מחובר אמנם, אבל זה אין איזה כיסוי של טפח, אז אנחנו דיברנו קודם על האקורדיון, במקרים שצריך את זה באמת מאוד לתינוק מותר גם כן, אם זה פתוח טפח מאוד. אם זה מחובר, אין לנו שום בעיה, כי זה כמו שאמרנו, אם זה מחובר בגלל הבודיה, מותר לפרוס את זה בשבת. אבל הגגון הזה שלנו, בדרך כלל יש גם מחיצות, כן? הדבר הזה שאנחנו מקפלים אותו אחורה בראש התינוק, וכשצריך מותחים אותו ויוצאים עליו כמין כיפה, יוצאו לו רק תקרה. יש גם את התפנות שהכל מקופל מאחור, כשאני מותח קדימה, צריך גם תקרה וגם משני הצדדים כמין תפנות. יש מחלוקת הפוסקים אם זה מותר, אבל לטובת המעוניינים לדעת שולחן ערוך אדמו"ר הזקן, גם זה מותר. יש אוסרים, נכון? יש, הכל נדבר באריכות כמובן בספר שלנו שבת כהלכה, ובפוסקים אנחנו פה מקצרים רק אומרים את המסקנה. לדעת אדמו"ר הזקן, גם אם כשאני מותח את הכיפה הזאת מראש העגלה ויוצר את הכיסוי לתינוק, נוצר לא רק תקרה לגב פנות, זה גם כן מותר. מה שמחובר לעגלה, אז זה חלק מהעגלה. זה בנוגע לעניין הזה. עכשיו, אנחנו, אמרתי לעצמי שבהכנת השיעור, שיתכן שישאר לנו עוד כמה דקות לקראת סוף השיעור, ואז נרצה אולי להספיק עוד משהו. אז ככה, השיעורים הבאים, שאתם יודעים, יתרכזו בהלכות חג הפורים הקרב הבא. יש המון הלכות, המון. אנחנו לא מספיקים בדרך כלל אפילו להשלים אותם בשתי שיעורים. אבל עוד לפני כן יש את ההלכות של מה שקוראים השבתות המיוחדות, שבת זכור, שבת שקלים, כן, מתחיל מהשבת הקרובה, אז קצת על ההלכות הללו, כדי שבשיעור הבא נתחיל כבר באמת בהלכות הפורים בעצמם. אז בואו אני אפתח לעצמי את הקובץ שהכנתי לשיעור הזה, שיעורי הלכה. אז ככה, הפרשת שקלים, שקוראים בשבת הזאת, אז האם גם נשים יש להן איזשהו חובה לבוא ולשמוע או לא? חוץ מפרשת זכור, יש דעות בפוסקים. יש אומרים כן, יש אומרים לא, זה לא חובה ממש. אם אישה רוצה, אז כל אחת מהפרשות האלה יכולה בבית לקחת את החומש ולקרוא, אבל אם תגיע לבית הכנסת, יהיה יפה ונחמד, כן? אבל פרשת זכור, שזה שבת שלפני פורים, יש את החיוב של לקרוא בתורה את זכירת מחיית עמלק. אז החיוב של זכירת עמלק זה מן התורה, כמו שכתוב לעשות קידוש בשבת ולהתפלל וכל מצוות עשה שבתורה, כתוב בתורה זכור את אשר עשה לך עמלק, פקודה, אחת מהפקודות של התרי"ג מצוות. יש מצווה לזכור את מחיית עמלק, אבל האם הזכירה הזאת צריכה להיעשות בקריאה בתורה ובציבור? זה לא כתוב במפורש, אבל כן, בשולחן ערוך כתוב בגמרא, כן, בהחלט, אבל זה המצווה היסודית, זה הזכירה עצמה, כן? אבל לכתחילה כתוב, שכולם יודעים, בשולחן ערוך, בפוסקים, שלכתחילה הזכירה הזאת צריכה להיות בקריאת התורה ובציבור. ומי שלא יכול בשבת זכור להגיע לבית הכנסת, יהיה רק בסיבות משמחות. היולדת נמצאת בחדר הלידה בשבת הזאת, ואין לה אפשרות לשמוע כשם קריאת פרשת זכור בתורה. אפשר להשלים את זה בפורים, להגיע לבית הכנסת. לא להגיע ברגע האחרון לקריאת המגילה, להגיע איזה כמה דקות לפני כן, יש קריאת התורה לפני המגילה. קריאת התורה בפורים היא על בחירת מחיית עמלק, אז אפשר לצאת את ידי חובה שם בקריאת התורה בפור, שקוראים את הקריאה שפותחת במילים ויבוא עמלק וילחם ישראל ברפידים וכולי וכולי. אם אין אפשרות להרים את הכנסת, קורה, ושיהיה בנסיבות משמחות, כמו שאמרנו, אז צריך לקרוא את זה בשבת הזאת מתוך החומש, ורצוי, מי שיודע, לקרוא בטעמי המקרא ובין הפוסקים, שיהיה מושלם יותר, שלמרות שאתה קורא את זה בחומש, תקרא את זה בטעמי המקרא. וזה לא מעכב, זה רק אם אתה יודע. נשים, למרות שחייבות בשכירת מחיית עמלק, אבל הן לא חייבות מן הדין ללכת לבית הכנסת לשמוע פרשת זכור. אז למה כל הנשים רצות לבית הכנסת עם תיאומים עם הבעל וכולי וכולי? כיוון שכתוב במפורש שמצווה יש בכך. יש חובה? חובה אין. אישה, חופרת ילדים, כיוצא בזה, יכולה לשבת בבית ולקרוא את הפרשת זכור בתוך החומש, או אם היא תלך בפול לבית הכנסת, כמו שאמרנו קודם, תשמע את קריאת התורה. היא תגיע קצת לפני המגילה, תשמע את קריאת התורה ויבוא עמלק וילחם ישראל וכולי וכולי, כפי שדיברנו מקודם. אבל היא לא חייבת. אבל מצווה יש בכך, ולכן הנשים רצות לקיים את המצווה, כיוון שידוע שנשים מחבבות את המצוות כלשון חכמינו זיכרונם לברכה. אבל אסור להוציא ספר במיוחד רק לקריאה הזו. רבים שואלים את זה, הוציאו מבצועים וכיוצא בזה. להוציא ספר, אנחנו קוראים לאנשים, תגיעו כולכם בשעה 13:00, לא יהיה לחצים, הבעל מגיע הביתה, תאכלו סעודת שבת, בשעה 13:30 יש קריאת פרשת זכור לנשים. אין דבר כזה. לא עושים עניין להוציא ספר תורה מיוחד לקריאה הזאת, כל שזה לא בהמשך לישיבת הקרואים. כתבתי לעצמי שייתכן שלקריאת התורה במנחה, שהספר תורה כבר בין כה וכה, בחוץ, אז לכאורה צריך להיות מותר. לא ראיתי במפורש על זה, אבל לא רוצה ספר תורה במיוחד לזה. אז באמת ראיתי באיזשהו מקום שהכריזו שבשעה 13:30 תהיה תפילת מנחה פה בבית הכנסת, ובהמשך לתפילת התורה במנחה נקראו גם את קריאת עמלק. מעניין. למה לא מברכים על המצווה הזאת? שקידשה למצוותיו ומצוותיו וציוונו לזכור את מחיית עמלק. כתוב שכיוון שמדובר בהשחתת הרשעים, נכון, זה לרשעים שחייבים להשחית אותם, מחות תמחה את זכר מלא, אבל כמו שכתוב בקריאת ים סוף, שהקדוש ברוך הוא אמר, מעשה ידיי טובים בים, המצרים שמגיע להם, הקדוש ברוך הוא מטביע אותם, אבל אני מטביע אותם כמו שמגיע להם, ואתם אומרים שירה, אל תשאירו, זה מעשה ידיי, בכל זאת כואב לי הלב שצריך לעשות את זה. אז הדרך זה אומרים שלכם לא מברכים במחיית עמלק. ואני מסיים בדבר נוסף מעניין, שאני כבר אמרתי את זה בשיעורים, דיברתי את זה בשעתו, יש ספר בשם קו הישר, שהוא ספר שמיוסד על קבלה ויראת שמיים, ספר מאוד מאוד יסודי, שבו מצטטים אותו, הוא היה חי לפני מאות שנים, ולמרות שהוא לא חי ממש בזמן הארי הקדוש, הוא נחשב בגורי המילה, הוא כותב, שמעתי בשם הגאון מרב השל, רב השל היה רבם של יוצרי השולחן ערוך, שהיה נוהג, שהיה רוצה לנסות את הקולמוס, פעם היו כותבים עם כן, נוצה, כן? או עם משהו דומה, שתבלו אותו בדיוק וכתבו, זאת אומרת, לנסות אם הקולמוס עובד טוב, לפני שאנחנו מתחילים להשתמש בו, אז את הניסיון הוא היה עושה ככה, היה כותב שם המן וזרעו, ואחר כך מוחק את שמם. למה דווקא ככה? לקיים מצוות תעשה, מאחות תמחה, כדי שהשם שלהם והכיסה שלהם, זה חידוש גדול, שמקיימים את מצוות תעשה, בזה שכותבים ומוחקים, אבל זה מה שכתוב שם, ונסיימים בטוב, מהשם הטוב, שימחה את זכר המלך, את המלכים של דורנו, שמציקים לעם ישראל, וכל אחד בדרכים האיומות שהם נוהגים, ויביא לנו את הגאולה האמיתית ושלמה, ומלכנו וראשינו, בשמחה וטוב לבב, אך טוב וחסד כל הימים, אמן ואמן.